קשת, כל שידורי תורה. בימי רביעי, שיעור באדם וביתו, ספרו של הרב סולובייצ'יק בנושאי זוגיות, נישואין, אדם ואישה. שיעור ניתן על ידי הרב עמיחי גורדון לקבוצה בישיבה, ומועבר מהזמן האמיתי, זמן אמת, חוג אמיתי בישיבה, מועבר לשידורי קשת. הרב גורדון.
הרב סולובייצ'יק דיבר על זה שרק כשהאדם הסתכל על עולם הטבע מבחוץ, רק אז הוא היה מוכן להופעת האישה. זאת אומרת, האישה האנושית, לא האישה הטבעית. האישה הטבעית הופיעה כבר בפרק א'. האישה האנושית יכלה להופיע רק אחרי שאדם הראשון הסתכל על עולם הטבע מבחוץ. הוא אמר שעולם הטבע, הוא תיאר אותו, כן, התורה מספרת שהוא קרא שמות כל החיות, ועמדנו על זה שזה לא בובי מייסס, זה לא סתם סיפורים, וואלה תראו, זה לא מעניין, זה בא לתאר מקום קיומי שהוא היה בו. המקום הקיומי שהיה זה שהוא בדק והסתכל עולם הטבע מבחוץ. ופה הרב סולובייצ'יק מדגיש נקודה קריטית, והיא שבניגוד לעולם הטבע ובניגוד לעולם בעלי החיים, שאותם אני יכול להגדיר, אני יכול לתאר, את עולם האדם אי אפשר לתאר. הוא אומר, בואו נקרא את הפסקה הזאת, פסקה מאוד חזקה, נקרא אותה עוד פעם. אבל האדם יש עולם פנימי, הוא קיים כלפי פנים כשם שהוא קיים כלפי חוץ. יש לו עולם פנימי, אנחנו לא יכולים לתאר אותו רק עצמך. מה שהוא עושה, מהותו היסודית של האדם, רוצה לומר מהות קיומו, איננה זהה להתנהגותו או לפעולותיו השגרתיות. יש גם אדם נסתר שאיש איננו מכירו, אף הוא כמעט שאינו מכיר את עצמו. על כן אנחנו מתבוננים במעשיו של האדם, איננו מעלים בידינו אלא ידע מועט. האדם הוא תעלומה שאיש איננו יכול לפותרה. כל האדם כוזב, אומר המזמור, לא מפני שבני האדם רוצים לומר את מה שאיננו אמת, אלא מפני שאינם מסוגלים לומר את האמת. אני רואה את שכני יוצא מביתו מדי בוקר בשעה 6:30. אני יודע לאן הוא נוסע, גם משלח ידו מוכר לי, ואני יודע מה יעשה כשיגיע למקום עבודתו. בין שארצה ובין שלא, אני עוקב אחר התנהגותו, מכיר את הרגליו ויודע איך יגיב על אתגרים מסוימים. אף נזדמן לי באקראי לשמוע שיחה שניהל עם בני משפחתו, ויודע אני מהן דאגותיו ובמה הוא מוצא עניין. האם לאחר כל זאת אני מכיר אותו? לא. הוא עדיין תלומה בעיניי, ייחודו של האדם האנושי, ומתבטא באותה תלומה כבירה שאין מי שיכול לחדור לתוכה מלבד האלוקים. יש עולם פנימי לכל אדם שאנחנו לא מכירים אותו, והוא מה שהופך אותו למשהו מיוחד. כן? כל אחד מבני האדם הוא משהו מיוחד. כל אחד יש יכולות שאדם לא יודע מה הם. חלק כל כך חשוב להאמין בעצמך ולהאמין באחרים ולשדר את האמונה הזאת. לאדם יש יכולות שהוא אפילו לא חולם עליהם. לא חולם עליהם. אם הייתם שואלים אותי בכיתה י"ב מה היכולות הכתיבה שלי, הייתי אומר לכם 50. זה בערך הציון שקיבלתי גם בבגרות בחיבור. ויש לי יכולות כתיבה, ולא ידעתי עליהם עד שפיתחתי אותם וגיליתי. אם הייתם שואלים אותי מה היכולות הנגינה שלי, הייתי אומר לכם אפס. גם היום אני אומר לכם. יש דברים שאדם לא טוב בהם, כן? יש דברים שאדם כן טוב בהם. יש דברים שאדם ינסה ויצליח, ויש דברים שאדם ינסה אולי יצליח. אבל אנחנו לא יודעים באמת מה העולם הפנימי שלנו. אנחנו רואים התנהגות ואנחנו באמת לא יודעים. הרב סבתו היה פה לפני כמה שנים, עשו איזה ערב שהופיעו בו שלושה אנשים, שלושה ראשי ישיבות, רבנים חשובים ושמעותיים, בוגרי מלחמת יום כיפור. הופיע הרב מדן, הופיע הרב יעקב פישר, הופיע הרב חיים סבתו. היה ערב באמת מרתק מאוד מאוד מאוד. אחד מהדברים שאלו, מה למדת? מה למדת משם? אז הרב סבתו אמר, למדתי משם שאתה לא יכול לדעת, שאתה הולך ברחוב, אתה פוגש בן אדם, נראה לך אדם פשוט או אדם סתמי, יכול להיות שהוא מציל את המדינה. אמר, אני ראיתי שם במלחמת יום כיפור אנשים שהיו נראים סתמים וכו', ופתאום אתה לא מבין מאיפה יצאו מהם דברים מדהימים. אני יכול לספר לכם, יש אדם בשם דנון, מגד אחד, שראיתי תיאורי קרבות של חטיבה 679, אם אני זוכר את המספר נכון, חטיבה של אוריור, זה החטיבה גם שהרב סבתו נלחם בה. הבן אדם הזה הציל את מדינת ישראל בידיו. אתה רואה מה הוא עשה, הציל את מדינת ישראל בידיו. אדם פשוט, לא דיברו עליו, לא תבואו תראו אותו. אבל הבן אדם ברגע מסוים, ברגע נתון, כמה ימים מסוימים, הבן אדם פשוט הציל את המדינה, ככה, פשוט, אם הבן אדם הזה לא היה שם, קדוש ברוך הוא יש עוד שליחים, אבל בדרך הטבע, לא היינו יושבים פה. עכשיו, אתם, אנחנו לא יודעים מה, איזה כוחות יש באדם, לא יודעים. יש בנו עולם שלם ונסתר. עכשיו, זה לא רק, תיארתי פה דברים מירואים, זה לא רק דברים מירואים. מה מטריד אותנו, מה מעציב אותנו. רואים את זה הרבה פעמים גם... אצל, הרבה פעמים זה בולט אצל נשים שמתקדמות בתפקידים בכירים, שמסתירות המון 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 את העולם הפנימי שלהם, כי עולם הנשי הוא עוד יותר עולם חווייתי. אתה פתאום רואה, אני זוכר שפעם שמעתי ראיון עם אילנה דיין, אתה לא מאמין כאילו מה היא מדברת. זה נראה לך כאילו, האישה הזו שאני זוכר אותה עוד מכיתה ב', איך הייתה מופיעה בערב חדש כזה בנחרצות וכולי, מסתבר שאדם רגיש כמו, אנחנו, יש בנו עולם פנימי מדהים. וצריך לדעת אותו. קראתי לכם לתכם סיכום על פרופר. אחד הדברים שהתפתחו בתחילת המאה זה נושא הפסיכולוגיה. ופופר נתן פעם הרצאה על מה זה מדע, אז הוא השתמש בסיפור שהיה עבורו מכונן. הפסיכולוגיה הוא אדם שהכי פיתח את הדבר של פסיכולוגית, זה פרויד, הפסיכואנליזה וכו'. אבל היה עוד פסיכולוג מאוד מאוד חשוב, לא יודע אם שמעתם עליו, אדלר, שמעתם עליו, תורת התנהגות. פסיכולוג מאוד משמעותי, מאוד משמעותי וחכם, מאוד דברי טעם וכולי. והוא הציג, היה שנות, בווינה, בשנות ה-30 של המאה הקודמת, היה עולם תרבותי מלא בהוגי דעות, כל האנשים, המון המון אנשים שמעתם אותם ככה, חיו שם וזה, והוא הציג לפנות את התיאוריה ההתנהגותית. ויום אחד פופר בא וראה ילד מתנהג, היה איזה סיפור, וראה ילד מתנהג בצורה שסותרת התיאוריה של אדלר. הוא הסתכל וזה, מחרת בא לאדלר, אמר לו, אדלר, תשמע, יש לי קושייה לתיאוריה שלך. מה הקושייה? היה מקרה, ילד היה, מישהו שחה, הוא קפץ, הוא עשה ככה. אדלר הסתכל עליו, חשב, אמר, זה לא סתירה. אמר לו, למה זה לא סתירה? אמר לו, כי אני יכול להסביר את הזה שהוא עשה ככה, כי ככה וככה 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 וככה, כל מיני איזה טייבות. הוא אמר לו, תשמע, יש דרך פשוטה להסביר ויש דרך עקומה להסביר, למה אתה הולך לדרך העקומה? אז אדלר אמר לו, תראה, יש לי 1,000 מקרים שמראים שאני צודק, מקרה אחד שמראה שאתה צודק, אז עדיף לי להסביר את המקרה הזה כמו המקרה שלי. פופר חייך והסתכל לאדלר בעיניים ואמר לו, יופי, עכשיו יש לך 1,001 מקרים שמוכיחים את צדקת דרכך. מה שפופר אמר למעשה זה שאנחנו לא יודעים מה עובר אצל האדם בראש. האם הגישה של פרויד ושל אדלר, האם הגישה שזה, האם שזה, והאמת היא שהכל נכון. יש מחלוקת אימתנים בין הרב יואל בן נון לבין הרב עדן לגבי יוסף איכה. מכירים?
כן.
מגדים א', אני חושב, מופיע על פה. כשאתה קורא את הטענות של הרב עדן שטוען שיוסף היה לו כוונה באמת להחזיר אותם בתשובה ולחבר אותם, אתה משתכנע. כשאתה קורא את הטענות של רבי יואל בן נון על זה שיוסף רצה להתנתק מהם ורצה לשכוח מהם, אתה גם משתכנע. ושניהם צודקים. וכנראה שליוסף בראש עברו כמה וכמה דברים. כשאנחנו עושים דבר, אנחנו עושים אותו לא רק בגלל סיבה אחת. יש כל מיני סיבות, ויש תת מודע וזה, ויש דברים שרק אחרי הרבה שנים אנחנו מגלים למה עשינו אותם. ויש דברים שאנחנו חושבים שעשינו אותם בגלל שזה ככה, ובאמת יש עולם מורכב הרבה יותר. שאל אותי פה מישהו אחרי השיעור הקודם, מה, אני לא מכיר את עצמי? אמרתי לו, אתה לא מכיר את עצמך. אבל אני כן מכיר את עצמי. אמרתי לו, דוגמה שהבאתי, אמרתי לו, אתה יכול עכשיו לתאר לי את בת הזוג שלך? עכשיו אני רוצה לומר לכם, אני ניסיתי לשדך שידוכים מרובים. אף פעם לא הצלחתי. יש כאלה שמצליחים. המון, יש לנו שכנים שהם קרישים בזה. אני לא. אם פעם אחת אני אציע לכם הצעה, כדאי לכם לצאת סתם כזה נחמד, אבל כנראה שכאילו הסיכוי שזה ילך באמת קלוש הזה. וכשאתה מסתכל על נזוג, אתה רואה דברים שאומרים, לא קרה וזה זה כל הלילה. ולהפר, אתה מציע את זה הצעה שנראית לך ממש הגיונית. יש סיפור הזה על רבי עקיבא שדיבר עם אותה מטרונה ואמרה, מה הבעיה? קשה זיווגם בקריאת ים סוף. אני אין לי שום בעיה. בא זיווג כל מיני עבדים, למחרת בבוקר הוא יוצא עם עין קשורה, הוא יוצא עם זה. מדובר בעולם פנימי עמוק, עמוק מאוד, שאנחנו לא יודעים אותו אפילו, לא מכירים אותו. ומהבחינה זאת האדם בודד. עכשיו האדם מבין עד כמה הוא בודד. כשהוא מסתכל על הטבע ורואה איך הוא מרגיש כמה הוא בודד. ועד כמה אף אדם באמת לא מכיר אותו. אף, הוא לא יכול להתחבר לטבע. הטבע הוא שונה, הטבע פעיל, הטבע אין עולם פנימי. לאדם יש עולם פנימי, שאין מי שיכול לחדור אותו מלבד האלוקים. עכשיו אני חוזר לאור סולובייצ'יק, עמוד 39, פסקה שנייה. כדי להינצל מן הבדידות צריך היה האדם הנסתר לפגוש בתעלומה הקרויה אישה, ושניהם יש הרבה מן המשותף, לולי כן לא יכולה הייתה חווה להיות לו לעזר. עם זאת הם גם שונים זה מזה, ואין מכנה משותף לחוויותיהם הקיומיות. אי אפשר בשום פנים להשוות את מודעותו העצמית של אדם הראשון לזה של חווה, ולהפך, כל אחד מהם נושא עם הסוד שלעולם לא יסכים להסגירו. אני חושב שהוא קצת הגדיר את זה בצורה קצת חריפה, אבל סוד מאוד פנימי. איש אנושי ואישה אנושית דומים זה לזה, ובה בעת אינם מבינים זה את זה. היא עזר כנגדו, מסייעת בידו, מתנגדת לו בו בזמן. כי האיש והאישה שונים זה מזה לא רק מהצד הפיזיולוגי בהיותם זכר ונקבה, שעל בריאתם מספר סיפור הבריאה הראשון, אלא גם מן הצד הרוחני והאישיותי. דרך שבה קבע הבורא את ייעודו של האדם הבודד. כיוון שהאישה, וזה משפט חשוב ביותר, כיוון שהאישה איננה צילו של האיש, אלא אישיות עצמאית לחלוטין. כיוון שהאישה מקרינה דמות קיומית שונה לגמרי, חברתה מסייעת לאיש לשחרר את עצמו בדידותו. המתח הקיומי הבין אישי מוצאים הן האיש והן האישה את גאולתם. דווקא השוני הוא זה מה שמוציא את האדם הבדידות. דווקא העובדה שיש אינטראקציה מסוימת, שיש איזה שוני, שאני רואה את הדברים ככה ואת רואה את הדברים ככה, אני חי בעולם מסוים ואת חיה בעולם אחר, דווקא הניסיון הזה להתחבר לעולם שלך והניסיון שלך להתחבר לעולם שלי, זה מה שמוציא את האדם בדידות. כי האדם מוציא מתוכו דברים אחרים. אני אספר לכם שתי סיפורים על הרב עמיטל בהקשר הזה, קצת חדדו את זה. אבל סיפור אחד היה, הרבי מספר שהוא נכנס פעם להתייעץ עם הרב עמיטל מה צריך להיות בבת הזוג וכו'. בסוף דיבר איתו, בסוף נשוי הצער עמיטל אמר לו, והדבר הכי חשוב שזאת תהיה אישה שתוכל לשפוך עליך מים קרים. הסיפור השני, סיפור יותר יפה, סיפר אותו הרב דור ראש ישיבת חורב. הוא סיפר שבשבע ברכות שלו הוא הלך יום אחד להתפלל במניין בגבעת מרדכי, וכיוון שהוא היה חתן אז לא אמרו תחנון. תמיד אנשים מאוד שמחים להגיד מזל טוב לחתן שהציל אותם מהתחנון היום, ואני לא רואה אפשר לחשוב מה כאילו קרה. בסדר, דקה וחצי אנשים יכולים אחר כך לחבק את החתן 10 דקות רק בגלל שהם לא אמרו תחנון 13 מידות, אבל בסדר, זה תגובה אנושית, זה מאוד, מאוד מובן. כל מקרה ניתן ניגש אליו, אחר כך אמר לו מזל טוב, אמר לו אתה יודע למה התחתנת? הוא אמר, לא יודע מה אמרת על הרוח הקודש, אבל זה מה שאמר לי. אמר לו, תדע למה התחתנת? אמר לו, לא. אמר לו, תשמע, אתה תלמד תורה, אתה אברך, אתה תלמד תורה, תלמד תורה, תלמד תורה. לא מחד אותה, אנשים כבר יקראו לך רב, יקראו לך גודל, יקראו לך רב חשוב, ותלמד ברחוב, ואנשים יגידו לך דברים כל כך כוח גדולים, בסוף אתה תתחיל גם להאמין בזה. ואז אשתך תבוא ותזכיר לך מה האמת. אז הוא אמר, זה גם היה רוח הקודש, באמת נהיה ראש ישיבה, אבל מהבחינה הזאת יש משהו בזה שיש מישהו שאומר לך את האמת בפרצוף. שאומר לך את האמת בפרצוף זה לא רק בקטע הזה שלא מסתירים לך, זה משהו הרבה יותר עמוק. זה תחושה של קשר אמיתי, לא קשר מזויף. סיפרתי לכם על עודד וגדי מכנס? אתם יודעים מי הם בכלל?
לא.
איך אתה נהיה? תניה?
מספיק על זה רגע.
אז מי זה? אתה יודע? הם היו, כשאני הייתי ממש ילד צעיר צעיר צעיר, בתחילה בסוף שנות ה-70 הם היו אחים תאומים ושיחקו במכבי נתניה. מכבי נתניה הייתה קבוצה, קראו לה מכבי נתניה בעוד 15, הם לא היה אפשר להתמודד איתם, והם היו חלק מאותה מכונה. וגדי מכנס סיפר, שאלו אותו על קשר עם אח שלו, והוא עושה שפעם אחת, אומר אני אספר לכם משהו אחד, פעם אחת נפצעתי במשחק כדורגל, ואז כל השחקנים אמרו לא נורא, לא נורא, תצא מזה. ואז עודד הגיע, אמרתי לו עודד מה קורה, מסתכל עליי, אמר לי אתה בבעיה. וידעתי שאני תמיד, שהוא אומר לי משהו, ידעתי שאני יכול לסמוך עליו. עכשיו, זה לא רק זה שאני יכול לסמוך, זה משהו הרבה יותר פנימי. זה משהו שאתה באמת יכול לחלוק עם האדם באמת את מה שעובר עליך. סיפר על זה מישהו, יש שיעור בית, אנחנו עושים חלק שהוא הקדמה כזאת של תוכנית צורים, עושים להם איזה כמה מפגשים פעם בחודש של כל הנושאים. הבאנו להם איזה מישהו שעבר איזשהו תהליך אישי בעקבות, לא ניכנס לכל הפרטים, אבל הוא סיפר שמעקבות התהליך הזה הוא כל יום לפני שלך ראשון בא לילדים שלו, וכל ילד ביקש ממנו נקודת C ונקודת שפל למשך היום ככה. הוא אומר שיום אחד הוא הבין שהבן שלו בכיתה ה' מבלף אותו, פשוט מבלף אותו, כאילו הוא מספר לו מה שהוא רוצה לשמוע. והוא ניסה להבין למה זה, עד שסוף סוף נפל לעצמו. הוא אמר לעצמו, גם אני מבלך אותו. גם אני מספר לו מה ש... לא מספר לו באמת מה שעבר עליי, מספר לו מה שיעניין אותו. לא מספר לו מה שבאמת נקודת השפל שלו, נקודת השיא שלו. כמים הפנים לפנים, כנלב האדם לאדם. אדם צריך, בן זוג, וזאת הופעת האישה האנושית, בן זוג שיחלוק איתו את עולמו. את עולמו הפנימי האמיתי, שהוא מרגיש נוח וחופשי להתערטל מבחינה נפשית לנדו. וזה דבר אחד. דבר שני שחשוב להדגיש, דבר אחד שהדגשנו פה, את העובדה הזאת באמת שעזר. העובדה הזאת, שאתה מרגיש באמת יכולת לחלוק עם אדם אחר את העולם הפנימי שלך. ופה אני אומר לך משהו, זה נכון לגבי, באופן כללי כמו שאומרים לך, זה נכון לגבי קשר זוגי, זה נכון ברמה שונה גם לגבי קשר עם חברים. אדם צריך שיהיה לו חבר אחד, שני חברים, שלושה חברים קרובים, שהוא באמת מרגיש שהוא רואה לו את האמת ברצוף, ויכול להגיד להם את האמת ברצוף, ולחלוק איתם את משהו דבר. אני רוצה אני רוצה לדבר על עוד עניין. הדבר שאנחנו הכי הרבה צריכים, וזו נקודה מאוד חשובה, הרב סולובייצ'יק מדגיש שהיא לא צריכה להיות זהה לה, להפך, זהה מאוד שהיא זהה לה. אדם לא צריך אישה שתגיד לו, כן ואלי, תודה, נכון, אתה צודק, ושתהיה דומה לו, הוא צריך מישהי שונה ממנו, מישהי שנמצאת במקום אחר, שגם קרובה אליו ואוהבת אותו ודואגת לו. ופה יש נקודה מאוד חשובה שקשורה גם לקשר הזוגי, אבל קשורה לכל קשר שלך עם כל בן אדם. אנחנו נוהגים להתבלבל בין המונח הבנה לבין המונח הסכמה. זאת נקודה שאם כל האדם ביתו, זה מה שתזכרו את הדבר הזה, די, בסדר? תזכרו טוב טוב את הדבר מה שאני אומר לכם. מה שאנחנו צריכים זה לא שיסכימו איתנו, אלא שיבינו אותנו. תזכרו את זה, לא צריכים שיסכימו איתנו. אין לנו בעיה שאנשים חושבים אחרת. הורג אותנו שלא מבינים אותנו. הורג אותנו. קחו ילד בגיל ההתבגרות, יושב מול הטלוויזיה. לא זוכרים, הבאת לך את הדוגמה הזו, וגם הבאתי תשמעו אותו עוד פעם. יושב מול הטלוויזיה, בא אליו אבא שלו, ואומר לו, אני לא מבין מה אתה רוצה בזבל הזה. איך אתה יכול לשים את זה הרבה שעות ושטינג'ות האלה? מה יוצא לך מזה? מה לך גדול, זה כל שטינג'ות, מה זה זה? אני לא מוכן לשים את הטלוויזיה, זה מספיק. מה עם השיעורי בית? בסדר. הילד מרגיש מתוסכל בצורה מטורפת. וזאת למה? לא רק בגלל שלא מרשים לראות טלוויזיה. גם זה שלא מרשים לראות טלוויזיה זה לא קל. אבל זה לא גורם לתסכול העמוק. התסכול העמוק שלו נובע מזה שלא מבינים אותו. אם אבא יבוא ויגיד, אני מאוד מבין מה מושך בזה. הם משקיעים מיליארדים כדי למשוך אותך. הם יודעים לעשות את זה. אני מאוד מבין. ואני אומר, אתה יודע מה? אני בגילך גם היה לי מאוד קשה עם זה. אולי אפילו אני בגילי קשה לי מאוד עם זה. אבל יש לנו עקרונות בחיים, יש ערכים, ואנחנו חייבים להתגבר עליהם. אני לא מרשה לך לראות טלוויזיה. אני יודע כמה זה קשה לך. אני מבין שזה מאוד קשה לך. אבל אין ברירה, אתה לא יכול לראות טלוויזיה. אני אפילו מוציא את הטלוויזיה מהבית. הילד יהיה לו מאוד מאוד קשה. יהיה לו מאוד קשה. אבל הוא לא ירגיש את תסכול עמוק וקיומי. שהורג ואוכל מבפנים. כשבא אליכם חבר ומספר לכם משהו, הוא התנהג לא יפה עם מישהו אחר, והוא מספר לכם, כן, בוא נה, אתה לא יודע מה המורה הזה עשה לי, איזה מורה, ואתם שומעים את זה ובטוחים שהמורה צודק. המורה צודק. אז יש שתי אפשרויות, שלוש אפשרות. אחת זה לשקר לחבר שלכם ולהגיד אתה צודק, איזה מורה זה וכו' וכו' וכו', ואז אתם שקרנים. שעוד שנייה, זה דוברי האמת, מה אתה רוצה מהמורה? הוא צודק, גם אתה במקומו היית עושה את זה. ואז אתם לא חברים. אפשרות שלישית, זה באמת להבין את המצוקה שהוא מרגיש. באמת להבין. להבין אותה, לא רק להגיד. לא להוציא מהספר, אמרו לי פעם באיזשהו אדם ביתו שאני צריך להבין אותך. אז אני מאוד מבין מה שאתה מרגיש, זה באמת מאוד מתסכל שהמורה ככה. לא, אני מבין באמת שתרגישו את זה. בסדר, שבאמת תרגישו גם כשאתם חושבים שהוא טועה, שתרגישו מה עובר עליו. על החבר שלכם. שתרגישו מה עובר עליו. חבר שלכם לא קם בבוקר, קם תמיד בעשר, ואחר כך לא מצליח מאוד בסדר. והוא עצבני על כל העולם, לא על עצמו. תבינו אותו. קודם כל תבינו אותו. אחרי זה, אם אתם רוצים, לא צריך באותה פעם להגיד לו, אבל באמת המורה צודק, לא צריך, אבל אתם לא צריך תמיד להגיד הכל, אבל תתמקדו בזה שאתם מבינים אותו. אתם יכולים להגיד לו, תראה, באמת בלי קשר, גם אם המורה צודק, זה באמת מאוד מאוד מתסכל מה שאתה מרגיש. לא צריך להיות כאילו אנשי אמת דווקנים, צריך להיות אנשי אמת לגמרי, אבל לא חייבים להיכנס לבן אדם בשעה הכי קשה ולהגיד לו, כן, כן, אבל אתה טועה. אדם עכשיו בא לספר לכם את זה כי הוא צריך הבנה, הוא לא צריך הסכמה. הוא לא עכשיו בא אליכם כדי להגיד אתם מסכימים איתי? לא, הוא בא אליכם כדי להגיד תבינו אותי. ואנחנו לא עושים את זה. בא אלינו חבר, נכשל בטסט. מה הוא רוצה עכשיו? מה הוא רוצה? פעם הבאה יש לי יצאה טובה בשבילך. כשאתה זה, מה קרה? נכשלת? הוא שם לך ברקס בזה. פעם הבאה, תשמע, זה קרה לי. זה לא משהו צריך. מה הוא צריך? תרגישו את הכאב שלו. לחלוק איתכם את התחושות שלו. זה מה שהוא צריך. זה הכל. הוא לא צריך הסברים, הוא לא צריך המלצות. כל הדברים האלה, אם יש לכם פעם הבאה, דקה לפני הטסט, תתנו לו. הוא עכשיו לא צריך את זה. הוא צריך שתבינו אותו. אנחנו צריכים שיבינו אותנו. אנחנו צריכים לחלוק את העולם הפנימי שלנו עם הזולת. אלא מה? אחרי שדיברתי אתכם על זה, אנחנו גברים. אנחנו לא צריכים. יש לנו רגשות, יש לנו חולשות, מה פתאום? אז אנחנו לא חולקים את העולם הפנימי עם אף אחד, ואוכלים את עצמנו פה מבפנים כמו איזה תולעת, אבל לא, אנחנו גברים. כמו שהיה לי חבר ש... בחמישית, באנו לאיזה מקום פלאפל, נתנו לאכול חריף, המשיך לאכול, המשיך לאכול, אמרנו לא, קטן עליי. יצאנו מהחנות, התחיל להקיא ולשתות מהר מים, עשה הצגות, מה הרוויח מזה? יצא גבר, אבל אני היה לי יותר טוב, לא יצאתי גבר, אבל היה לי בסדר בבטן. זה נקודה שאנחנו חייבים להבין אותה. אנחנו צריכים שיבינו אותנו. תזכרו את זה, תזכרו את זה כשאתם באים להורים שלכם. כשאתם, בעזרת השם, הילדים שלכם יבואו אליכם. הילד נכשל במבחן. פעם הבאה חשוב מאוד ללמוד, נכון? או איזה מורה מעצבן, זה לא מה שצריך לשמוע. תבינו, נסו לשמוע ממנו מה הוא מרגיש ולהיות שותפים להרגשות האלה. עכשיו שדיברתי אתכם על זה, אתם רואים, לא יודע אם יצא לכם לראות חבר שלכם שיש לו חברה ככה והם מדברים בטלפון 3 שעות. זה בסדר, זה תקין. ואז אתם שואלים את עצמכם, על מה הם מדברים 3 שעות? מה קרה היום? דיברתם אתמול 3 שעות, השלמתם את כל הפער. מה קרה היום? הייתי לידך כל היום. מה קרה? מה יש 3 שעות לדבר? למה הם מדברים 3 שעות? לא. הם חולקים את מה שקרה להם. מספר לה מה עבר עליה, והיא מספרת לו מה עבר עליה, והיא רוצה לשמוע, והיא רוצה לשמוע, תזכרו את זה, היא צריכה את זה, וגם אתם צריכים את זה. היא רוצה לשמוע, והיא רוצה שאתה תשמע את מה שעבר עליה. כי היא לא מספר, תראו, אם אתם תספרו, קנתי בבוקר וחפשתי את הגמרא שלי איזה 30 דקות, וזה, זה לא, לא כל כך מעניין שחפשתי את הגמרא 30 דקות. נכון? זה קורה בממוצע פעם ב3 חודשים לאנשים, לאנשים כמוני זה קורה פעם בחודש, אבל לאנשים ממוצע זה קורה פעם ב3 חודשים, נכון? שהוא חפש את הגמרא 30 דקות? נכון? קרה פה למישהו את זה בחודשיים האחרונים? יפה. אז זה לא כל כך מעניין, נכון? זה לא מעניין אם מה שמעניין כפרט הטכני. אדם חיפש את הגמרא 30 דקות, בסדר. נכון? אבל אם אני בא לספר מה עבר עליי, אז זה מאוד מעניין. כי אני מעוניין בעולם הפנימי שלך. מי מספרת לך, לא תאמין, הגעתי לשירות לאומי, האחראית עלינו, שכחה להזמין לנו את המונית, חיכינו 30 דקות, ואז החברה אחת הציעה, אולי נלך לתפוס את האוטובוס מהקו ההוא, ואז זה. סיפור ממש משעמם. נכון? משעמם. למה הוא מעניין? הוא מרתק. אתם יודעים למה? כי אתם רוצים לחוות יחד איתם את מה שעבר עליה. עכשיו תראו, אני לא יודע, אף אדם לא יודע איך יוצרים אהבה. אבל אני כן יכול להבטיח לכם איך מחזקים אהבה, ואיך מעמיקים אהבה, ואיך מעמיקים קשר. בעזרת לחלוק עם הזולת העולם הפנימי שלך, ואת העולם הפנימי שלך. זו נקודה מאוד חשובה, אנחנו מפשלים בענק בזה. מפשלים בענק. תבואו לילדים שלכם בעזרת השם, תספרו להם מה עובר עליכם. אתם לא צריכים לספר להם, כנראה הולכים לפטר אותי, התחלנו אותה, אני יודעת לתדר עם המשכנתה, למכור את הבית. לא צריך להכניס אותם להיסטריות, אבל במגבלות הסביר, ספרו על התמודדויות, ספרו באמת, ספרו. תחלקו, ואז גם הם יספרו לכם. מי מספר, היה יום מבאס, מה קרה? כיתות ב' לא נתנו לנו לשחק במגרש, העיפו אותנו. כן, אבל זה המגרש שלהם. כן, אבל לא נתנו לנו לשחק, בסדר, זה המגרש שלהם, מה אתה רוצה? לא, זה היה מאוד מעצבן, נכון? מה, זה ומה, ממש זרקו אתכם ככה? תתעניינו במה עבר עליהם. עכשיו אני חוזר שנייה, זה נכון לגבי חברים. באמת זה נכון לגבי חברים. אנחנו זקוקים לזה, אנחנו צריכים שאנשים יבינו אותנו. הצלחנו, לא הצלחנו, נפשנו, לא הצלחנו. לא צריך שיסכימו איתנו. לא צריך שיסכימו איתנו, צריך שיבינו אותנו. וזה בדיוק הנקודה שהוא מדגיש פה. עזר כנגדו. אתה לא חייב להסכים איתה. היא מספרת לך איך מתסכל אותה, כן? שהיא חיפשה בכל העיר נעליים, ובדיוק כשהיא מצאה את מה שהיא מחפשת, היה שם אבזן מהצד שמאל, וזה ממש ממש... אתה אומר לעצמך, ריבונו של עולם, מי בכלל מסתכל על נעליים? מה אכפת לך? בשיט הנעליים, האלה, עם אבזן, בלי אבזן, הכל יפה. אז כל כך יפה, אז בכלל לא משנה מה את לובשת. לא, היא צריכה לחלוק איתך את ההתלבטויות שלה. ואתה צריך להבין אותה, למרות שאתה נמצא במקום אחר. בסדר? וזו נקודה מאוד מאוד חשובה. זה היציאה הזאת מהבדידות, לחלוק את העולם הפנימי. זה בא לידי ביטוי באמת לשיחות טלפון של 3 שעות. אלא מה? מה הבעיה? הבעיה, אני חושב שדיברנו על זה גם כשאדם עסוק, אז הוא שוכח מזה. כשאדם צריך לצאת מהבדידות, אז הוא זור. מה שעכשיו?
6:05.
איך?
6:05.
אוקיי, אז תרשום. מה נדבר פעם הבאה? אני אמשיך ללמוד משהו. מה זה? שלכם תרשמו. על הסכנה והסכנה שיש כשאנשים לא חולקים אחד עם השני את העולם הפנימי שלהם בגלל שהם עסוקים בענייני היום יום. עכשיו אתם מבינים מה הבעיה כשאדם מוצא מישהי שהוא לא מעריך אותה ולא חולק איתה את העולם הפנימי, אלא סתם היא יפה בעיניו והיא אפילו הצל שלו. שהצל שלו הוא לא יכול לחלוק איתה את העולם הפנימי שלו. בשביל לחלוק עם מישהו אתה צריך שהוא יהיה במקום שונה ממך. את לא מאמינה מה קרה לי? כן, נכון, נכון. ואין את זה? כן, נכון, נכון, נכון. זה, אתה רוצה אדם שיבין אותך אבל במקום אחר, שאתה יודע שהוא יכול לחלוק איתך. ולכן אדם צריך גם למצוא מישהו שהוא אוהב אותה, אבל גם צריך למצוא מישהו שהוא מעריך אותה. צריכים לשאול מישהו שמעריך אותם, אנחנו נדבר על זה בזאת השם בהמשך. תודה רבה.